נפתח באיזה סיפור יפה ששמעתי, סיפור שהיה אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, והרבה יהודים היו מרוכזים בכל מיני מחנות וגטאות למיניהם, נמצאים במצב בלי אוכל, אנשים שלא אכלו במשך תקופות ארוכות נורמלי, ורעב, וכל, עלינו כל הבעיות שהיו שם. והחיילים האמריקאים הרי הגיעו, אחרי סיום המלחמה, לסייע לפליטים לכל מיני דברים. אז אחד המקומות הגיע לשם, היה צבא אמריקאי, הגיע למחנה ריכוז גדול של יהודים, והיו אנשים כולם שדופים וצנומים ורעבים, והם הביאו כמויות של אוכל ופשוט התחילו לחלק לאנשים ככה בשפע. ותוך תקופה קצרה התברר שהרבה אנשים לא עלינו מתו מהאוכל שהם קיבלו. לא שהאוכל לא היה טוב, הם פשוט לא היו מסוגלים לעכל אחרי כל כך הרבה רעב ועוני, אז הם פשוט אכלו ואכלו ומרוב וזה... זה עצמו, בקיצור, הם לא שיערו את זה מראש, ואז יצאה הוראה מהמפקד לחיילים, לא נותנים אוכל, שום פנים ואופן, אנשים שהתחננו לכם לא נותנים אוכל, צריך לראות איך עושים את זה, צריך להביא את האנשים המומחים בצורה מבוקרת, לא נותנים אוכל, אלא עם מחסנים מלאים, לא נותנים אוכל. הסתובב חייל אחד אמריקאי, והוא רואה ילדים קטנים, ממש, איך הם היו נראים, וילד קטן בא אליו ואומר לו, מלחת, לחם, לחם, משהו, ילד שהוא צנום. החייל נקרא לו הלב, מה הוא עושה? מצד אחד יש לו הוראה מהמפקד שלא נותנים אוכל. הוראה חד משמעית, תהיה מה שיהיה, לא נותנים. מצד שני יש לו פה ילד שהוא זועק, הוא רוצה קצת לחם, לא בא לפה שלו כלום, כבר הרבה זמן. לא יודע מה לעשות. אז הוא החליט שהוא לא יכול לו לעשות כלום. הוא חייב לתת לו משהו. ניגש לילד ופשוט סגר את העיניים, והחייל הזה חשב על כל האנשים הכי יקרים לו בעולם, על אשתו, על ההורים שלו, על הילדים שלו, כמה הוא אוהב את כולם, ולקח את הילד ופשוט חיבק אותו, לא חיבוק דור, חיבק אותו באמת עם כל הרגש, האהבה שיש לו בעולם, זה מה שהוא נתן לו. ככה עם עיניים עצומות, עומד איתו ככה כמה דקות. אחרי שהוא פקח את העיניים, הוא רואה טור של ילדים עומדים, מחכים לקבל חיבוק. ובעצם מה עוצמת הסיפור, שבסופו של דבר, אותו ילד שצריך אוכל, והוא מת מרעב, מתברר שיש לו משהו שצריך יותר מאוכל. ומתברר שהחסר האמיתי שלהם, וזה גם היה חסר, ילדים שהיו במצב כזה, לא היה להם שום מילה טובה ושום חיבוק, הם לא קיבלו כבר מי יודע כמה זמן. זה צריך לפעמים לזכור, זה מתחבר כל מה שדיברנו גם בשיעורים קודמים, שלתת את האהבה והחיבוק, לפעמים זה יותר מהדברים החומריים שאנחנו נותנים, כי זה באמת הדבר הנפשי הפנימי שיכול לסייע להם לאורך ימים ושנים טובה. יש הרבה מסר בסיפור, אפשר לקחת אותו לכל מיני כיוונים נוספים, אבל זה לכיוון שלנו, לתחום השיעורי חינוך שאנחנו לומדים. עכשיו מה שנלמד היום, ניקח נושא שנקרא אלימות. אלימות, איפה יש אלימות? ברוך השם, זה לא קיים. אבל יש מצב שלפעמים יש אלימות, אלימות קטנה בין ילדים. ילדים מכים, ילדים מרביצים, ילדים אלימים בבית, עם חברים, לפעמים או שהילדים הם מהנפגעים או שהם מהפוגעים, מאיזשהו צד הם נמצאים פה. ננסה ללמוד קצת את הנושא הזה ולראות, גם אם ברוך השם אף אחד לא לוקה בבעיה שיש לו את זה, אבל בוא נראה מה הדברים שיכולים לגרום לזה, אז גם נדע א', איך למנוע שזה לא יהיה, ובית ועיקר, אם חלילה זה כן קיים, צריך לנתח היטב היטב מה הסיבה שזה קורה, ונלמד על כמה אפיקים מגוונים של סיבות שיכולים לגרום לילד להיות אלים, ולכל סיבה יש טיפול שונה. אנחנו נלמד את הסיבות השונות ונראה מה הטיפול שצריך לעשות במקרה כזה בצורה נכונה, כדי לא, ובעיקר טיפול מנע, איך לא נגיע חלילה למצב כזה שהילדים יגדלו ופתאום יתחילו להיות ילדים מכים או נושכים או מציקים וכן הלאה וכן הלאה. אבל כמו תמיד נפתח ב... פותחים בדבר מלכות, נראה משהו מהתורה של הרבי. אז יש כאן שני קטעים קצרים שמדברים על העניין הזה, על השלילה של זה בשני היבטים. אחד זה מכתב של הרבי ואחד זה מתוך קטע, מתוך התוועדות של הרבי. במכתב זה מעניין שהרבי כותב ליהודי, יהודי שהיה מורה והוא קיבל מכות. אולי מאחד ההורים הלא מרוצים או מאחד הילדים, אי אפשר כבר לדעת מה זה היה. אומרת שהמכתב נכתב תפשין י' ח' לפני יותר מ-50 שנה, אבל כנראה כבר אז היה אלימות נגד המורים ונגד אנשי חינוך. ורבי כותב למורה ככה, שלום וברכה, הגיעתה נשמועה מוזרה, אשר מישהו הרים יד עליך בקשר עם עבודתך בקודש, חינוך על טהרת הקודש. וכפי שהודיעוני, הרי המרים יד כאילו קינה קינת הקודש. מי שהרים יד עוד חשב שהוא עושה כאן דבר טוב, הוא הולך להעיף את המורה הלא בסדר כאן, שכותב לו הרבי ככה, ובוודאי לא נפל רוחך עליך, כי בפנימיות העניין הרי לא עליך הרים יד, שאז גם אם הוא הרים גם רק עליך יד, הרי מילתו אמורה בדברי רבותינו זיכרונם לברכה על דבר מהותו של המרים יד על בן ישראל, כמה זה חמור. אבל האמת אומר לו הרבי, כי בנידון דידן הרי גם הרים יד עליי. הוא אומר לו, תדע לך שאם מישהו הרים יד עליך, הוא הרים יד עליי, לא עליך. ואם תרצה לומר, בעיקרו עליי, ואתה אינך אל השלוחי. אתה קיבלת את הסתירה, בעצם הוא התכוון אליי, ואתה רק השליח שלי. הוא היה עובד במוסד חינוך מהמוסדות של הרב, ואומר, אם אתה נפגע על ידי מישהו כשאתה איש חינוך, תדע לך שהנפגע האמיתי זה הרבי, לא אתה. או ממילא, וכמו שהנעל לא עשה עליי רושם להחליש העבודה בכלל, אז מה הרבי רוצה לומר לו? כמו שאני נפגעתי מזה, ואני לא יצאתי מהכלים, זה לא פעל עליי שום דבר, אני ממשיך הלאה בעבודתי כראוי, הרי תקוותי חזקה, שלא יפול חלישות עליך בעבודתך, אז גם אתה אל תירג, אז עשו עליך משהו. אז הרימו לך יד, היום זה יכול להיות בכל מיני צורות שפוגעים באחד מאנשי הצוות של החינוך, אז זה לא משנה, לא להתרגש, להמשיך הלאה, הכל בסדר, ועד רבו תוסיף אומץ והתעוררות בזה, והשם יתברך יצליחך בהצלחה גדולה. ועל ידי זה יתווסף, בכל המצטרך לך מנפש ועד בשר. חוץ מההוראה הספציפית שמי ששייך לזה רואה מזה, אבל פה במכלל הזה רואים בכלל כמה חמור להרים יד. בקטע השני, בקטע מהשיחה של הרבי, רואים גם דבר מעניין. שמה זה בכלל בכיוון אחר, אבל רואים עד כמה אפילו הדיבור, הסגנון דיבור בכיוון הזה, כמה הוא חשוב. שמה, באותה התוועדות, הרבי דיבר על שיעורי רמב״ם, כמו שהרבה פעמים ישנם התוועדויות שהרבי מביא את השיעור הרמב״ם היומי ומסביר אותו. אז שם הרבי הביא קטע מלכות הרמב״ם. הרמב״ם כותב ככה, הלשון של הרמב״ם זה בקטע השני שם, בני הנהר, בני הנהר זאת אומרת אנשים שגרים סביב נהר, פעם לא היו ברזים בבית, אז היו נהרות ומהנהרות משכו את המים. משקין על הסדר, איך הם לוקחים מים מהנהר לשדה? אומר הרמב״ם, צריך יהיה תור, כאילו שיהיה סדר. עכשיו הרמב״ם אומר, רצה אחד מהם לסחור, לעשות סכר, כדי שיחזור לו המים וישקה תחילה ואחר כך יפתח. ואם אדם כאילו השתלט ומנסה לקחת את הצינור שמוביל את המים, לעשות איזה סכר ואז לפתוח, יהיה לו איזה פרץ מים יותר חזק מלפני אחרים, ואחר רוצה להשקות תחילה, ודווקא מישהו אחר רוצה קודם, אומר הרמב״ם, כל המתגבר זכה. עד כאן לשון הרמב״ם. אז תראו איזה, חוץ מהלימוד ההלכתי שבזה, והמקורות, והדיון הרעיוני, מה הרבי לומד מזה הוראה מעניינת בעבודת השם. וכאן רואים דבר חידוש בדיוק לשון של הרמב״ם. שהרי לשון הגמרא הוא כל דעלים גבר. בגמרא שמדברים על דברים כאלה, יש לפעמים מושג, כל דעלים גבר. מי שיש לו יותר כוח, אלים בארמית זה כוח, כל מי שיש לו יותר כוח, שיגבר. הרמב״ם משנה וכותב, כל המתגבר זכה. למה הוא לא כותב בלשון הגמרא, כל דעלים גבר? ומזה למדים הוראה בנוגע לתיקון הדעות. זאת אומרת, הרבי כאן לא רק שולל אלימות פיזית, אלא אפילו לא להשתמש במינוח הזה אלימות. עד כדי כך צריך להתרחק מזה. שיש להשתדל תמיד להשתמש בלשון נקייה דווקא. על דרך ובדוגמת שינוי לשון הרמב״ם. שבמקום כל דעלים גבר, משתמש בלשון עדינה יותר. כל המתגבר זוכה. למה הרמב״ם לא רוצה להשתמש בניסוח אלים? כי אלים הוא גם מלשון אלימות. ומה זה אלימות? זה עניין בלתי רצוי. מה שכן, המתגבר זה יכול להיות גם עניין רצוי. לשון גבורה, גיבור בגבורתו, שישנו גם בקדושה. כמו כן הלשון זוכה, טוב יותר מלשון גבר, כי זוכה זה מלשון זכות. בעצם רואים גם פה עד כמה אלימות זה דבר מושלל, שהרבי לא רק שולל אלימות, אלא שולל אפילו בדיבור להשתמש בלשון נקייה. בכל אופן, אחרי ההקדמה הזו, כמו שאמרתי, נדבר על התופעה שקורית הרבה פעמים, שילדים מרימים יד, מרביצים, בכל הגילאים. זה יכול להיות מילד מגיל שנתיים, ילד קטן, אפילו פחות מזה. יש לו איזה אח קטן והוא מתנהג באלימות כלפיו, יכול להיות. ואחר כך זה יכול להיות גם בילדים, בגילאים יותר גדולים, שנוהגים באלימות כלפי אחים או כלפי חברים וכן הלאה וכן הלאה. איך מטפלים באלימות? ולמה זה קורה בכלל? מי אשם בזה? איך מתקנים את זה? אז ניקח את העניין הזה, ננתח אותו בכמה מישורים, ונראה שקודם כל, נדמה את זה לאדם שנכנס לרופא. ונגיד, הוא בא לרופא ואומר, יש לי כאבים, יש לו כאבים, הוא לא יודע להגדיר בדיוק באזור הבטן, באזור פה, יש לו כאבים, הוא לא יודע בדיוק מה. מאוד כואב. יכול להיות שהרופא יגיד לו, כך כרגע מאוד כאבים, ניתן לך תרופות נגד כאבים, כרגע שירגיע את הכאב, אבל אם רק הוא ייקח כל הזמן תרופות נגד כאבים, זה יהיה אסון, כי אולי יש לו, הרי הכאבים זה התראה על משהו. אז בואו נעשה בדיקות, נבדוק, זה יכול להיות מי לא עלינו בעיות רציניות, עד לבעיות שטותיות, צריך לבדוק מה מקור הבעיה, ולטפל בנקודתית. גם פה אותו דבר. שילד נוהג באלימות, צריך לטפל בזה קודם כל, לתת אקמול, זאת אומרת, לעשות את הטיפול המיידי נגד האלימות, אבל יותר חשוב שננסה לבדוק מה הסיבה שהילד נוהג באלימות. מה עומד מאחורי זה? וכשנדע מה עומד מאחורי זה, נדע לתקן את המצב בצורה נכונה. אז בואו נראה, ננתח לפי סדר, הסדר פה הוא לא סדר קדימה ואיחור, אלא הסדר הוא לפי השגחה פרטית, זה יכול להיות א', יכול להיות א', וא' יכול להיות א'. קודם כל ככה, אם אנחנו רוצים לבדוק, הרבה פעמים יש מצב שחושבים שילד שמתנהג באלימות, אז הבעיה שלו, אומרים ככה, הילד הזה הוא ככה זה, הוא ילד, או שמשתמשים בביטוי, מיד אומרים, הוא היפראקטיבי, או שהוא אגרסיבי, או שהוא עוד איזה כל מיני מילים. או שלא קיבל את האדום, הוא שם את האדום לפני הירוק, כמו שאומרים בבדיחות, כן? השאלה אם זה בעיה פנימית, או שזה סיבה חיצונית. זאת אומרת, האם הגורם הוא, יש כאן איזה משהו פנימי, שעוד מעט נראה מה יכול להיות, דבר פנימי שגורם לזה, או שזה משהו טכני חיצוני שקרה כרגע בגלל סיבה חיצונית. איך נדע לבדוק? אם ילד שמכה ומכה ומכה, האם זה סיבה חיצונית או סיבה פנימית, מי שיוכל באמת לנתח את זה, זה ההורים שלו בלבד. איך הם ידעו לבדוק את זה? שנסו להיזכר, אם מדובר נגיד בילד כבר בן 4, בן 5, והוא מכה, והוא... ולא מצליחים, מה שמדברים איתו זה לא עוזר. נסו להיזכר מה היה איתו כשהוא היה תינוק בן שנה, או אפילו קודם לכן. וקוראים בדרך כלל במשך היום או הלילה, או... קוראים כל מיני דברים חריגים, כל מיני תופעות. הוא לא מקבל את האוכל בזמן, נגיד הוא רעב, או נגיד הוא לא משנה מה, איך הוא יגיב לדברים שהיו חסרים, איך הוא יגיב. האם התגובות שלו היו מיד הוא נכנס להיסטריה לא רגילה, ומיד בתוקפנות, כמה שאצל ילד שרח תוקפנות, הוא יקע, השתולל, או שהוא בכה, והוא קיבל את שלו, אבל לא היה כאן משהו לא שגרתי. אם כבר בגיל קטן כזה, שעוד אין לו טראומה מחברים, מה שנקרא, הוא עדיין ממש תינוק בהריסה, והוא מתנהג בצורה כזו, הסימן שהבעיה היא פנימית. זאת אומרת, יש כאן איזה הרגל פנימי, נטייה טבעית לאגרסיביות, ופה צריך לדעת איך עוצרים את זה, ואיך באמת עוצרים דבר כזה. פשוט מאוד, אם הילד מרים כל הזמן ידיים, בהתחלה, אם זה ילד באמת, אם זה באמת המצב, אז הוא לא יתחיל להרים ידיים כשהוא יגיע לגן ויתחיל לנשוך את האחרים. זה יקרה גם בבית, הוא יקה את אמא שלו כל הזמן על מה שהוא רוצה, והוא יקה... זה יקרה גם בבית, אם זה דבר פנימי. וילד כזה, מה שצריך לעשות, זה אם הוא מדבר עם ידיים, אז כשהוא מדבר עם ידיים, לתת לו עם ידיים חזרה, ולהראות לו שזה לא משתלם, לא באגרסיביות, לא להתחיל להביץ לו מכות שלו בערך, חס ושלום. אבל ילד שמכה עם ידיים, אפשר לקחת ליד שלו ולתת לו איזה סנוקרת על היד, ולתת לו איזה, במילים אחרות להראות לו, זה לא משתלם לדבר בצורה הזו. זה לא השפה שבעולם מבקשים מה שרוצים. כי אם זה, שוב, אם זה נטייה, שזה הנטייה שלו, הוא נולד עם אופי כזה, אז הוא צריך פשוט ללמוד שזה לא משתלם. ולאט לאט הוא ילמד שלא משתלם, אז הוא יהיה יותר גדול, הוא ירסן את עצמו. אבל זה מקרים יותר חריגים, שהילד הוא כבר באופי כזה, זה מאוד חריג להגיד שילד נולד כזה, אבל אם קורה חלילה מצב כזה, אז לפעמים אין ברירה. ואם לא נעשה את זה, אז הוא יגדל עוד יותר גרוע. אבל באותו מידה, כמו שעם ילד כזה, זה יהיה הטיפול, אם לא זו הבעיה, ונטפל בצורה כזו, אנחנו נעשה יותר גרוע. לכן צריך מאוד מאוד להבחן בצורה, כי הכי קל לנו, אמרתי את הדבר הזה הראשון, כי בכלל אין דבר כזה להרים ידיים על ילד, חס ושלום, שלא ישתמע חלילה במובן הזה. אני מתחיל עם זה לומר, במקרים חריגים מאוד, מותר לילד כשהוא קטן, בן שנה וחצי, והוא מרים ידיים, והוא זה, מותר לתת את היד שלו, לתת לו איזה מכה ליד, לא מרימים ידיים, לא מדברים ככה. פשוט שילמד. אם הוא לא מבין את השפה של הדיבור, אז הוא יבין, שוב, אבל אם זו הבעיה, אם לא זו הבעיה, כפי שנראה עוד מעט, יש סיבות אחרות, אז השיטה הזו, באופן רצוף, לא יביא שינוי. כי יש כאן בעיה אחרת. אומר, אם הגענו למסקנה שזו הבעיה, והוא זכור לנו שמגיל אפס ככה הוא נהג, סימן שזו הבעיה, אז זה יהיה הטיפול. אבל אם לא זו הבעיה, למשל, ניקח בעיה אחרת שמאוד מאוד קיימת. נולד עוד תינוק בבית, ובאופן טבעי הילד הגדול יותר נלחם על המעמד שלו. והוא מרגיש באופן הכי טבעי שמישהו לוקח לו את תשומת לב. זה קורה בכל המשפחות הכי טובות, ולא משנה, כך זה קורה. נולד עוד ילד, אז הילד הגדול מרגיש מאוים. ובגלל שהוא מרגיש מאוים, אז מה הוא מרגיש? הילד הראשון הוא מאיים עליי. אז בגלל שהוא מאיים עליי, זה נסה למשוך לו את השערות, ולמרות לו את השערות, ולזרוק עליו את הצוצויים, וכשלא יראו, הוא יכול חס ושלום אפילו להפיל אותו מהמיטה, וזה יכול להיות סכנת נפשות. למה? כי הוא מרגיש שהוא איום עליו. אם זו הסיבה, וההוכחה תהיה פשוטה, שעד שהילד נולד, אף פעם לא נהג ככה. ופתאום, ברוך השם, מזל טוב, יש לו תינוק בבית, ואז פתאום אנחנו רואים שהוא נוהג, הוא לא מצא לעצמו מקום, אז הוא לא יודע מה לעשות. אז פה הפתרון צריך להיות אחר. פה הפתרון צריך להיות, אם זה הנקודה. אז שוב, כשהוא מכה את אחיו, תפסנו אותו עליך, מכה את התינוק הקטן, מותר גם אז באותו רגע להגיד לו, לא מכים, אסור, זה, אסור לעשות את זה, אבל רק באותו רגע, אבל לא טיפלנו בבעיה. הבעיה היא קינה. ואם אנחנו רק ניתן לו מכה על היד כל הזמן, לא פתרנו את הבעיה. הוא מקנה בו והוא ימשיך לקנות בו, אז מה? אז קודם כל מי שחכם מתחיל את זה עוד קודם לכן. זאת אומרת, כשהתינוק מגיע הביתה, בפעם הראשונה מגיע תינוק חדש הביתה, הוא צריך לבוא הביתה עם הרבה מתנות שהתינוק הביא לאח. קודם כל, ככה להתחיל. התינוק הביא מתנות לאח. ואז הוא יזכור שהילד הזה הגיע הביתה, הוא היה אפשר נחמד, הנה הוא הביא לי מתנה כזו, ולהגיד, זה מתנה שקיבלת מהתינוק. זה קודם כל. ובית, לא בהקשר למכות שהוא נתן. זאת אומרת, לא סמוך להתנהגות, כי יכול להיות שגם אז הוא ימשיך בקינה, לתת לילד הזה הרבה הרבה פינוק ותשומת לב, כי זה ירפא את החסר שלו, שהוא ירגיש, לא לקחו לי שום דבר, אבל לא סמוך למכה, לא פרושו, נתן מכה, יש הרבה אומרים, נתן מכה, לוקחים אותו ומחפקים אותו, ואומרים לו, אז מה יצא? שמתי הוא קיבל את תשומת לב? הוא למד. כשנתתי מכה לאחי הקטן, אז מיד לקחו אותי וחיפקו אותי ורימו אותי, הסימן, שזה הדרך להשיג את תשומת לב, אז עשינו בדיוק הפוך. להפך, כשהוא נותן את המכה, להגיב לו מיד נקודתית, יכול להיות בגערה, לא לעשות ככה, לא... אבל אחרי חצי שעה או לפני חצי שעה עדיף, לתת לו חיבוק ותשומת לב והרבה הרבה תשומת לב, שהוא ירגיש לא לקחו לי שום דבר, אפילו יותר ממה שנתנו לו לפני שנולד התינוק, כדי למלא את החסרים שלו. זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, סתם כיצה טובה, להשתדל שהוא לא יראה מדי הרבה את ה... את הקירוב שאנחנו עושים לתינוק החדש. זאת אומרת, לא, להשתדל שהוא לא יהיה נוכח מדי הרבה. לא, כשהוא נמצא, לא לעשות את זה עם כל ה... או לחלופין, לשתף אותו בטיפול בילד. בוא, אתה הרי כזה גדול, אז בוא תעזור לנו להביא לו את זה, ובוא תעזור לנו לרחוץ אותו, ובוא תעזור לנו להביא לו את הבובה. ואז הוא יהפוך להיות כיד עוזרת בעניין, וכבגרות. אם הורים יודעים לעשות את זה בצורה... נכונה ועקבית, לא תהיה הבעיה הזו. אז פשוט לא תהיה הבעיה. יכולים להיוולד ברוך השם ילדים וריבוי, ולא תהיה שום בעיה, הכל יהיה בסדר, כי עובדים נכון. זאת אומרת, צריך לבדוק מה מקור הבעיה. אז דיברנו, א', אם מקור הבעיה היא נפשית פנימית, שזה נדיר, אז זה כבר טיפול אחר, וצריך אולי גם לדבר בדיוק איך, איזה רמה של תגובה, כדי שזה יראה לו שלא משתלם. אבל אם הבעיה היא קינה, למשל, וכדומה. אז כמו שאמרנו, באותו רגע להגיב לו בצורה חזקה, אבל לרפא את החסר שלו. זה יפתור את הבעיה הזאת. ג', זה יכול להיות סיבה שמקווה שזה לא קיים אצל אף אחד מהיושבים פה, אבל יש פתגן שאומר שילדים שהם קורבנות לאלימות, הם נהיים בעצמם אלימים. זאת אומרת, אם השפה הרגילה שההורים משתמשים איתה לדבר עם הילדים זה באלימות פיזית או מילולית, אז הילדים גם יהיו אלימים. פה כבר הטיפול לא צריך להיות בילד, פה הטיפול כבר צריך להיות בהורים. זאת אומרת, לשים לב, אם ככה חלילה, תקווה שזה לא שייך פה לאף אחד, אבל אני אומר את זה כדי למנוע. לא נדבר לילדים שלנו חלילה בשפה כזו, כי אז אנחנו נהפוך אותם לכאלה, ואנחנו נמשיך את הגלגל הלאה וזה לא ייגמר. אז לפעמים יכול להיות שהילד נמצא בכל מיני לחצים. נגיד לפעמים הילד נמצא בסביבה לוחצת, אולי בכיתה שלו יש איזה ילד שהוא נקרא המלך של הכיתה, והוא מלחיץ אותו, ואז הילד צריך לבדוק. לכן מאוד מאוד חשוב, אלימות זה לא מילה כללית, אלימות היפראקטיביות, נקודה. לא, אלימות זה דבר שצריך ניתוח עמוק מה השורש הבעיה, וכל טיפול בבעיה תהיה שונה לגמרי מהצד השני באופן מוחלט. ד', זה נושא שאולי קצת יותר נעריך בו, לפעמים אנחנו אשמים בזה. לא חס ושלום, כמו שאמרתי קודם, שאנחנו אלימים, זה ברוך השם לא קיים, אבל בד' אנחנו אשמים בזה, וזה יכול בהחלט להיות במשפחות הכי טובות. מה זה נקרא? לא הרגלנו את הילד לגבולות מההתחלה. ונסביר את זה, נעשה את זה בצורה פשוטה, מה שקורה בבית. הגמרא אומרת שאם ילד צריך להתנהג באופן של שמאל דוחה וימין מקרב, זה הלשון בגמרא. מה פירוש? שהילד צריך תמיד להיות, לקבל את הקירוב, אבל הוא גם צריך לקבל את השמאל דוחה. זה הכרחי. לא רק לקרב אותו בשתי הידיים, למה? שהוא ילמד את הגבולות. ניקח דוגמה, תינוק בן שנה פלוס, הוא כבר יושם בעריסה שלו, במיטה שלו לבד. התעורר באמצע הלילה התינוק, והוא בוכה, הוא לבד בחדר, והוא לא רואה את אבא ואמא, אז הוא מתחיל לפקוט ולצרוח. הוא בעצם משווע לעזרה שיבואו אליו. מה עושים בסיטואציה הזו? אחד בלילה, שתיים בלילה, ההורים שניהם עייפים, שניהם עובדים, וצריכים לקום למחרת ליום רענן, והתינוק בוכה וצורח. בדרך כלל האבא לא שומע את זה, רק האמא שומעת, זה הרי קורה ככה. אבל נניח, האמא שמע, הילד צורח, מה עושים עכשיו? כן, כמו שאומרים בבדיחה, שהגיע אברך לכולל, אחרי שנולד לו תינוק, כבר שלושה חודשים, אז החברים בכולל שואלים אותו, איך התינוק שלך יושם בעין? הוא אומר, אצלי התינוק יושם כל הלילה, שקט, לא שומעים אותו, איזה תענוג, יושם כל הלילה. אשתו 8 פעמים התעוררה, והוא מספר כמה, איזה תינוק יש לו שיושם כל הלילה ככה. אבל בכל אופן, נחזור למציאות, מה עושים? מה עושים במקרה כזה? אז נתאר שני מצבים, מן הקצה אל הקצה, ושני המצבים מסוכנים, צריך ללכת בקו האמצע. יכול להיות מצב אחד, האם היא מרחמת? יכולה לשמוע את הקולות של הבכי, של הילד? מי יכול לעמוד בצעקות ובצרחות, שהילד משווע לעזרה? אז קמים, אז מה עושים אותו? מדברים איתו, אבל הוא לא, נגיד הרגענו אותו. קיבל בקבוק ונרגע, אבל עבר שעה או שעה וחצי, עוד פעם הוא יתעורר, אז עוד פעם קמים אליו. וכבר אין יכולת לעמוד בזה, אז מה עושים? אז או שלוקחים אותו למיטה שלנו, שישן איתנו וזהו, שכבר אנחנו נוכל לישון, או שיושבים לידו, בקיצור, למחרת קמים עייפים לגמרי ומסובבים, ואם זה חוזר על עצמו עוד יום ועוד יום, אז מתחיל א' בלב להתפתח, זה אולי קשה יהיה לשמוע, להתפתח.
עוינות.
עוינות, כן, עוינות. הילד הזה, התינוק החמוד הזה, גורם לנו לחוסר שיווי משקל ומה... לא יודעים מה להגיב. אבל מצד שני, אנחנו לא יודעים להגיד לילד לא. אז הילד הזה מתרגל שמגיל אפס, מה שהוא רצה, הוא קיבל. עובר עוד שנה, זה ימשיך הלאה. זה רק דוגמה של השינה בלילה. עבר עוד שנה, הוא רוצה ממתק. הוא רוצה, ואם הוא לא רוצה, הוא צורך, הוא רוקה ברגליים והפך את השולחן. למה הוא הופך את השולחן? כי בגיל אפס... לא ידעו לטפל בו נכון, והוא קיבל מה שהוא רצה, בלילה לקחו אותו ורקדו סביבו כל הלילה. אז אם אלה מגיע לגיל המבוגר, זה ממשיך הלאה, אז עוד הפעם, כי הרי זה רק שינה את הבקשות שלו, אבל זה נשאר אותו דבר. וככה ילד כזה, אם הוא יגיע לגיל יותר גדול, הוא לא יקבל מה שהוא רוצה, הוא רגיל, הרגיל אותו שמה שהוא רוצה הוא מקבל. הוא לא מקבל, אז הוא יכול להעיף סתירות לכל הכיוונים, כי הוא לא, הוא חייב לקבל מה שהוא רוצה. מי קלקל אותו? אנחנו, ההורים, קלקלנו אותו. זה קיצוניות אחת. עכשיו בוא ניקח את הקיצוניות השנייה. להגיד שההורים שמעו הרצאה שלא צריך לפנק ילדים ולא צריך זה, והילד צורח בלילה, שיצרח, יתרגל. עוד לילה ועוד לילה יצרח ויצרח, בסוף הוא יפסיק. הוא בטוח יפסיק בסוף, כן? לא בסדר גמור, אז לא פינקנו אותו. הראינו לו שאין חוכמות, אבל מה? הרגלנו אותו שבעולם הזה אין עזרה. בעולם הזה אתה יכול, אין סביבה. אתה יכול לבקש עזרה, אין מי שישמע אותך. מגיל אפס הרגלנו אותו, ואז מה קורה? יכול להתפתח אצל הילד הזה חוסר תקשורת עם הסביבה, כי הסביבה הרי אין עם מי לדבר. וזה יכול להתפתח עד לבעיות נפשיות כאלה ואחרות, כי אין סביבה ואין עם מי לדבר, ואף אחד לא מקשיב ואף אחד לא רוצה. ואותו דבר, הילד רוצה בגיל מאוחר יותר, אני רוצה כך וכך וכך. כן?
יש
תינוק
שמתעורר כמה
פעמים
בלילה,
הוא
כבר
לא שם כל
מה
אז בוא נראה מה הדרך המצוע. אז בוא נראה קודם כל מה הדרך המיצוע, ואחר כך נראה גם מה לעשות במקרה כזה. הדרך המיצוע, ברגע שאת מרימה אותו ומרימה אותו כל לילה עוד הפעם חזר על עצמו, זה לא ייגמר בזה. זה לא ייגמר בזה. הוא יבוא מבית ספר ויגיד, אם אין היום, מה שכתבתי את זה פה, אם אין שניצל וארוחת צהריים, אני לא אוכל כלום, שום דבר. ואז האמא הזו, אותו אמא שמרימה אותו כל לילה, היא תעמוד, עייפה, היא זכותה, היא הכינה את כל המטעמים הכי טובים, אבל הילד אומר, אם אין שניצל הוא לא יאכל, ומסכן התינוק הזה לא יאכל, אז היא תעמוד ותגן שניצל עכשיו, כי הילד עושה שניצל, כן? ומה יהיה אחר כך? הוא יגיד, אם אין מכונית, אני לא... זה לא ייגמר, כן? לכן, מה דרך המיצוע? הגמרא אומרת את דרך המיצוע. שמאל דוחה וימין מקרבת, מה זה נקרא? אפשר לצעוק לילד מהחדר השני, אפשר גם אולי לגשת אליו. אנחנו שומעים אותך, אנחנו בבית, הכל בסדר, תירגע, תישן, אנחנו נמצאים פה, ותישן עד הבוקר. ולא לגשת אליו, שיפקה, לא קרה שום דבר. ואז מה הרווחנו? בצד אחד שהוא בוכה אנחנו מגיבים. מגיבים, הוא שומע, לא, אין לי תלמות. הוא לא יתרגל שבעולם הזה אתה יכול לצעוק ואין אף אחד ששומע. שומעים. אבא ואמא, לא משנה מי ששומע, אומר, יינקלה ומוישלה, אנחנו שומעים אותך, עכשיו חושך, תסתכל, כולם בחוץ ישנים, גם אנחנו ישנים, מחר הבוקר תקום, תקבל הכל. עוד לילה ועוד לילה זה יפסיק. זה יפסיק. צריך סבלנות וזה יפסיק. כי בסוף הוא יודע שהצרכות האלה יגרמו, שלא יהיה ברירה, אלא יהיה קנייה, אז למה שלא יצרח עוד יותר? אבל אם הוא ילמד שאין קנייה ויש אוזן קשבת אבל אין קנייה, כי יש גבולות ברורים, אז אם הרגלנו ילד בהרגל לא טוב תקופה, אז יהיה קצת יותר קשה להחזיר אותו למסלול, אבל אין ברירה, אפשר להגיד לו מראש, עד היום עשינו כך וכך, זה הנגל לא נכונה, כך הסדר, ילד מבין מה שמדברים איתו, הסדר יהיה כך וכך, גם לתת לו אוזן קשבת, אבל לא לתת לו את מה שהוא רוצה. ואם לא ניתן לו את מה שהוא רוצה, בזה אנחנו נעמיד אותו על היסודות הנכונים בחיים. כי בחיים לא מקבלים כל מה שרוצים. אף אחד לא מקבל בחיים מה שהוא רוצים. ילד כזה הוא מלכתחילה לא ירצה דחיקת סיפוקים. יש לו, הוא רוצה, הוא רוצה, הוא רוצה. מי אומר שהוא רוצה? ילד, הולכים לטייל עם הילד ברחוב, יש בחלון ראווה ממתקים. אמא, תקני לי סוכריות, תקני לי במבה, תקני לי זה. אז מותר להגיד לילד, לא כל מה שרואים חייבים לקנות. להקשיב לו, הוא דיבר משהו, הוא ביקש, נקשיב לו, לא נתעלם שהוא יצרח. אם נתעלם אז הוא יתרגל שאין מי שמקשיב לו. נקשיב לו, נגיב לו, אבל לא ניתן לו את מה שהוא לא צריך לקבל. אז צריך למצוא להם אולי פתרון של חדר אחר לשבוע, כדי שיגידו להם שכרגע זה זמן שאין ברירה, עשינו טעויות במשך זמן, ועכשיו צריך לתקן את זה, ואין ברירה, או שצריך לסבול שבוע אחד איכשהו, אבל בסוף, אם נעמוד על המשמר ולא נשבר, בשום אופן לא נשבר, נעמוד על המשמר, אנחנו נחזיר את זה למסלול. אם נשבר עכשיו, אז הטיפול בבעיה כשהילד יגדל יהיה הרבה הרבה יותר מסובך, כי הבקשות יהיו יותר גדולות, ואז באמת לא נוכל לתת אותם. היום אנחנו עוד יכולים לתת, לקום זה דבר שאפשר, אבל כשהוא יבקש דברים שלא נוכל לעמוד מה יהיה אז, אבל זה כבר יהיה מאוחר, כי הילד יתרגל שאין לו גבולות. לכן הנושא הזה, הגעתי לכל זה, ילד שמרים ידיים, אלימות לפעמים, זה בגלל שאנחנו לא נתנו את הגבולות הנכונים. גבולות זה לא עוינות, גבולות זה יד של שמאל, גבול, אבל יש גם ימין, הוא שומע מילה טובה עם הגבול. וזה מאוד מאוד חשוב, מי שלא עשה את זה מגיל קטנות, יתחיל מעכשיו. אבל אם מישהו חכם, יעשה את זה מגיל אפס. ממש מההתחלה, לא, כי ילד מגיל אפס קולט טוב מאוד. יש, אני מכיר כאלה, שהילד, ילדה כבר הגיעה לגיל 5 או 6, ועדיין יש עיניים עם ההורים במיטה. וזה קורה, זה לא, זה מעשים, קורה, תתחילו לשאול, תראו שזה קורה. למה זה קורה? כי לא הצליחו לתת לילד את הגבול הנכון, ואחר כך כבר לא עומדים בזה, ואם נולד אותי תינוק בבית, זה צריך כבר תשומת לב לחדש, וגם זה, וזה. קיצור, זה לא בריא. לשום דבר זה לא בריא, אבל הכי, הכי, הכי זה לא בריא, לילד בעצמו. חוץ מזה שזה לא בריא לחיים התקינים המשפחתיים הדבר הזה, אבל הילד בעצמו זה לא בריא, אנחנו הורסים את החיים שלו. ומכל זה הגענו לפעמים האלימות של הילד זה תוצאה שהוא לא מקבל את מה שהוא משיג. מי אמר שהוא צריך להקות כשהוא לא מקבל את מה שהוא משיג? כי הרגלנו אותו שכל מה שהוא רוצה הוא מקבל. לכן כשהוא יגיע לגיל שנתיים הוא יתחיל לתת מכות אם הוא רוצה משהו. למה? כי אנחנו לא ידענו לתת את הגבול הגבול של ימין מקרבת ושמאל דוחה. הדבר האחרון, שזה גם יכול להיות לפעמים, ואם אנחנו בודקים, הילד שלנו הוא ילד טוב, הוא ילד טוב באופי, הוא באמת הכל בסדר, ויש לו, הדם שלו הוא דם חם, ויש לו, לא נקרא לזה היפראקטיביות בשפה המקצועית, כי היפראקטיבי צריך לתת הגדרה, זו באה מרופא, מנוירולוג, ממישהו שמכיר את הדברים, את המינוחים. לפעמים הילד יש לו עודף מרץ, אז צריך לתת לו לבטא את המרץ שלו במקומות הנכונים. זה יכול להיות להביא הביתה איזה משהו של ספורט, שהילד יוכל לבטא את עצמו, איזה שק חבטות שהוא יוכל איתו להוציא את המרץ שלו, או לתת לו ריצות סביב הבית, או לקחת אותו לגן המשחקים, לא, שייתן... לא, אם, שוב, הפתרון הזה לא לכל ילד. ילד שאצלו הבעיה היא עודף מרץ, אז חייבים לתת לו איפה... להוציא את המרץ, אפשר גם להסביר לו, אנחנו רואים שאתה רוצה מאוד מאוד ואין לך איפה, אז תוציא את המרץ שלך בעניינים כאלה ולא על לחיים של האחים שלך. כי הילד הזה, הוא בכל מקרה יוציא את זה, אז מה יותר טוב שהוא יקה את האחים שלו, ואז אנחנו ניכנס למריבות ובחיות ולא נצא מזה, אז עדיף שהוא יוציא את העודף מרץ וגם להסביר לו, זה לא בשביל חלילה להרביץ לבובה. אלא קודם כל עדיף שהשק חבטות באמת לא יהיה דמות של בובה, שזה יהיה עדיף כפשוטו, שק, שזה לא להרביץ לדמות. להגיד לו שזה ביטוי של שלך מרץ, אז הילד הזה יגדל, אם נדע להפיק את המרץ שלו בכיוון הנכון, אז הוא יגדל, הוא יהיה, יפעיל עולם שלם, הוא יהיה שליח טוב ויוכל לקרב הרבה יהודים בצורה גדולה וכן הלאה. אבל שוב, ראינו פה ממש כיוונים מגוונים מן הקצה לקצה, הצד המשותף של כולם שאנחנו רואים אצל הילד אלימות, אבל לא תמיד זה בא מאותה סיבה, ולפעמים זה בא מסיבה כזו, לפעמים מסיבה כזו, לכן הטיפול לא יהיה זהה בכל המצבים, ואם נדע לנתח נכון מה הסיבה ומה הגורם, אנחנו נדע למנוע את הבעיה הזו ונגיע למי מנוחות ורבות. אין דבר כזה שילד מצד הטבע צריך להרביץ. זה לא קיים. זה לא דבר, זה לא נכון. אפשר לגדל ילדים, משפחה, של משפחה גדולה, ואין כזה דבר, לא צריך להיות שום אלימות בין אחים. אנשים אומרים, טוב, ככה זה ילדים. זה לא נכון. לילדים לא צריכים להרביץ. למה שילדים ירביצו? מאיפה הם לומדים את הסביבה? למה שילד ירים יד? אם כתוב כל המרים יד על חברו, נקרא כך וכך, אז מה פתאום שהילד יעשה את זה? אז אם הוא עושה את זה, צריך לבדוק מה הגורם לדבר. יש גורם מאחורי העניין. ואם יש גורם, צריך לטפל בגורם. זה לא, אי אפשר לפתור את זה, טוב, ככה זה ילדים, ומה לעשות, ילדים מרביצים. לא, אין דבר כזה.
אין מקום בכלל? אין איזה שום...
שמה, שילדים צריכים להרביץ אחד לשני?
הם צריכים להרביץ, יש להם בפתרון הבעיות שלהם,
או שוב, מי אמר שילד, זה אתה נוגע בדלת, מי אמר שילד שיש לו בעיה על הפתרון הוא במכות? אולי הילד צריך ל... יש לו רצון, תתאפק. מי הרגיל אותו? אותו דבר. שוב, יש, מי אמר שאם אני רוצה את הכדור שלו, אני חייב כרגע לקבל את זה, אם לא אני ארביץ לו? מי הרגיל את הילד שכשהוא רוצה משהו חייב לקבל? הוא בא עם המטען הזה, כשהוא הגיע לגן בגיל 5-6, הוא כבר עבר 5 שנים סטאז' בבית, והרגיל אותו שמה שהוא רוצה צריך לקבל. הגננת מקבלת את הילדים מכל הבתים, והיא יכולה, תעשו שיחה עם כל גננת טובה, תתן לכם, תגיד לכם כל ילד וילד מה בדיוק קורה בבית שלו. איזה בית, יש גבולות, איזה בית, אין גבולות. זה ברור, הם רואים את הכל שקוף. ילד שמכה כל הזמן, זה בא מבית שאין גבולות. מי אמר שזה, שוב, אני חוזר עוד פעם, אותה נקודה. אין דבר כזה שה...
מבחינת הכלל, ילדים, זה לא מבוגרים, זה ההבדל,
ילד שרוצה כדור חייב להרים סתירה על החבר שלו? אז למה? אז רוצה כדור, חבר שלו נותן, אז מקסימום הוא מאוד מאוד רוצה, אז הוא יכול לבוא, הגננת, אני רוצה את הכדור, הוא לא נותן לי.
אבל המשחקים
אני לא מכיר את זה. זאת אומרת, אני אומר, זה לא צריך להיות. אז צריך לבדוק, אולי הרגלנו אותו שאין לו דחיקת סיפוקים. אז הבעיה היא לא בילד. הילד יתרגל ככה, אז עכשיו אנחנו צריכים לראות איך אנחנו נקודתית להתייעץ ספציפית בילד המסוים, איך אנחנו מחזירים את הגלגל. אנחנו מחזירים את הגלגל, אנחנו ההורים מקלקלים את הילדים בצורה מאוד פשוטה. אם אנחנו לא נותנים להם גבולות ברורים, אז אנחנו מקלקלים אותם. לפעמים יש ילד פינוק יתר, ואנחנו, הילד החבמות שלנו, החביב שלנו, ואנחנו לא יכולים, ומבטרים, וכי אנחנו עייפים, ובאמת אנחנו עובדים קשה, ואין לנו הרבה סבלנות, ואנחנו רוצים לפתור, הוא כל כך מבקש פה, כך, שיקח את זה וזהו, אין לי כוח, אני רוצה לנוח עכשיו, רגע. לפעמים אנחנו עושים את זה, חפשים את השקט, ושקט תעשייתי, ונותנים, אבל אנחנו מקלקלים אותו, חינוך זה לא קל. לפעמים בגלל הגבולות הללו זה יעלה לנו בפחות שינה, זה יעלה לנו בעוד כל מיני דברים, אבל זה יעלה לנו שנרוויח חיים יותר שקטים בהמשך. צריך תמיד לעשות את השיקול של רווח והפסד. שכר מצווה כנגד הפסידה וכן הלאה ותלו והפוך. אין ברירה אחרת, פשוט אם אפשר מאפס להתחיל, ואם פספסנו כמה שנים, אז נחשב מהיום והלאה, נתחיל לעבוד על זה. ושוב, כל הזמן נזכור, ימין מקרבת גם בפנים. שהוא ישמע שיש כאן אהבה, ויש כאן תשומת לב, יש כאן רצון לשמוע אותו. והייתי אומר שלפעמים הילד מאוד רוצה משהו, ועכשיו, אז זה לא אנחנו צריכים עכשיו לעשות עליו סטאז, הוא רוצה משהו, אני לא אתן לו. יכול להיות שאחרי איזה יום יומיים, בהפתעה, בלי שהוא ביקש, אתה כזה חמוד, בוא כך במבה. למה לא? זה ילד כזה, אני אוהבים אותך כך. אבל מצד שני, לא כל פעם כשהוא מבקש, הוא יקבל. הילד צריך להתרגל שמונח על המדף, סקית של סוכריות, הוא יכול להיות מונח, הוא יעבור ליד זה, והוא לא ייקח לבד, הוא לא ייקח לבד, והוא גם לא כל פעם שהוא עובר, הוא יודע שהוא צריך לקבל, והוא יודע שכשקורה משהו מיוחד, נותנים לו. וזה יכול להיות, זה נראה אולי חלום, זה מציאות, זה לא חלום. שזה מונח במקום ידוע, והילד יודע שרק במקרה מסוים הוא יקבל את זה, והוא לא יקבל את זה במקרה אחר. או הוא אפילו לא ידרוש את זה, כי הוא יתרגל ככה. זה לא חלום, זה מציאות. זה מציאות, ככה זה יכול להיות. לא, צריך להגיד לא, צריך להגיד לא. אחרת לא עשינו גבול. אחרת אנחנו לא עשינו גבול. אנחנו, בסופו של דבר הוא הרגיש שהוא קיבל. צריך להגיד לא, לא. אם זה לא, אם לא מגיע לו, אם זה מיותר, צריך להגיד לא. צריך להגיד, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, ואתה מאוד מאוד יקר לנו, אבל עכשיו לא מקבלים. מה קרה? יכול להיות שהוא יפקה והוא יצרח והוא ירקע ברגליים, כי הוא התרגל עד היום שקלקלנו אותו, אז נתחיל לתקן אותו. להגיד לא, לא קרה שום דבר. איך יש, לא ראיתי אף פעם את הספר הזה, אני כבר זוכר לפני 20 שנה, היה לי חבר שאמר לי שהוא קרא ספר שנקרא, תגיד לא ואל תרגיש השם. לא ראיתי אף פעם את הספר הזה, רק הכותרת הזו מונחת לי בראש. תגיד לא ואל תרגיש השם. כן, מותר להגיד לא. למה לא? זה הדרך הכי נכונה שנרגיל את הילדים לא להיות אלימים ולא להיות לא נכונים, לעשות את הדברים בצורה הכי רגועה והכי טובה שיכול להיות. אז אם רואים א', שילד יש לו באמת כושר כזה של מנהיגות, אם יש לילד באמת שזה האופי שלו, אז א', צריך לתת לו את השליטה הזו, אנחנו נכוון אותו, בוא, אתה תהיה אחראי, אל נמצא לו איזה כמה עניינים, אתה תשמור על האחים שלך וכן הלאה, ולהגיד לו, אתה רואה את ההורים שלך, אנחנו הרי בוודאי פה האחראים על הכל, אז מה, אנחנו משיגים את האחריות שלנו על די מכות, אלימות, אנחנו מדברים, אז זה שאתה אדרבה, אבל לתת לו את התחושת הגדלות, ולהראות לו שלא חייב לעשות זה באלימות. ואם הוא עושה את זה רק באלימות, אז צריך לבדוק האם זה באמת בא מנקודת השליטה והכושר המנהיגות. אולי זה בא מאחד הסיבות שציינו קודם. אבל אם יש לו כושר המנהיגות, עד הרבה, נצל את זה לטוב. נתת לו, נגיד לו, ביום זה וזה, בשעה זו וזו, אתה אחראי עליהם, אתה מספר להם סיפור עכשיו. כל הילדים יושבים, אתה תספר להם סיפור, יש לך חבילת סוכריות, כל הילדים שיושבים יפה, אתה תחלק להם סוכריה. אז הוא שלט עליהם באמצעות שנתן להם סוכריה ולא סתירה, והוא הרגיש שהוא גדול, וכולם מרגישים ששומעים את הסיפור שלו, ואז אנחנו חיווננו את השליטה שלו בצורה חיובית. אין שום בעיה, כל דבר, כל כישרון אפשר להפיק לחיוב, אם יודעים לעשות את זה בצורה נכונה. אני רואה שהנושא הזה, חשבתי שהוא יהיה נושא שולי, הוא הופך להיות נושא מאוד עיקרי ומרכזי, אבל הוא נושא מאוד מאוד חשוב. שוב, הנושא ד' אני חושב שהוא הכי חשוב, הנושא של גבולות. גבולות בבית הוא נושא הכי הכי חשוב, שעליו יעמוד כל ההמשך של החינוך. ואם אנחנו, אומנם אנחנו פרצת, נפרוץ את כל הגבולות, אבל בבית צריך שיהיו גבולות מאוד מאוד ברורים, ולהשתדל לשמור עליהם מאוד חזק. והשמאל דוחה של הגבולות, הוא מאוד מאוד חשוב להמשך. כן, כמובן, ודאי, שילדים, הכל חשוב, בקיצור. לא להשפיל ילדים, לפעמים ילד מושפל, אז הוא מרגיש שהוא חייב לפרוק את התחושות שלו, לפעמים על ידי סתירה למישהו אחר. צריך לבדוק מה עבר עליו. אם זה משהו לא שגרתי, שפתאום הילד שלנו התחיל להשתמש, וזה בכלל, בלי שום קשר לאלימות, בכלל, שאנחנו רואים אצל ילדים שלנו משהו חריג בהנהגה, לא משנה באיזה, משהו חריג צריך להיות בשבילנו נורה אדומה, משהו קורה לו, משהו עובר עליו, משהו עובר עליו בכיתה, אולי עם אדם זר, היום במיוחד שהיום שיש כל מיני סיפורים ודברים מפחידים, משהו עובר עליו, וצריך לפקוח את העיניים ולראות מה עובר עליו. כל דבר חריג צריך מיד, האנטנות שלנו צריכים להיות מאוד מאוד מחודדים, לשים לב, שלא נפספס חלילה, כי הילדים לא תמיד יודעים אפילו לדבר ולספר, ולא יודעים מה עבר עליהם, או שהם פוחדים לספר מה עבר עליהם, שזה כבר נושא בפני עצמו, שהילדים הם קורבנות לאלימות כזו או אחרת, והם פוחדים אפילו לדבר. אבל שוב, הנושא הזה של אלימות צריך להיות לא קיים. לא קיים, ואם רואים שזה קיים, אז יש כאן בעיה קשה ולא מטופלת. אסור שיהיה אלימות בין ילדים, אין כזה דבר. זה לא דבר טבעי, ואי אפשר לבלוע את זה ולא לעבור לסדר היום.
איפה זה בעצם אלימות, איפה זה משחק? יש משחק, נכון? יש משחק כמו...
מתגרפים?
לא, לא בעת. יש משחק שיודעים שזה משחק. משחק של ילדים יכול להיות מתחרים על משהו.
תפקו. משחק במה? שאחד נותן סתירה לשני?
לא, עוד פעם, לא בעת.
לא, אז... אז בסדר, זה לא, יכול להיות שזה נגרר לאלימות בלי כוונה, כי הוא נפגע ממנו, אז כרגע הוא, זה, אז מלמדים אותם, אבל אתה רואה ילד אחד מכה את השני, אחד רץ אחרי השני בבית וזורק עליו צעצוע, והשני זורק עליו את הכיסא, והשלישי זה, זה, זה אלימות לא בריאה, זה משהו כאן בעייתי.
לא,
בשפה...
יש הרי,
זאת אומרת,
ילדים, אז יש
איזה... זה בדיוק מה שרצה לעקור, אין כזה. ילד צריך להיות שמח ורוקד והכל, אבל לא אלים. זה לא שפה.
כוונה, אלים לילד.
אז אני אומר לך שאין. אני חוזר ואומר על הפעם, אני אומר לך, ילד לא צריך להרים ידיים גם לא במשחק. לא קיים, זה לא צריך לקרוא.
זה לא רק ידיים.
אז תן לי דוגמה.
זה זכות כאילו שלהם, שילדים מתגוששים כזה. יחד, שחקים,
זה מגיע לאלימות.
זורקים כדור אחד על השני, אז משחקים בכדור, זה לא אלימות. אבל אם אתה רואה שהילד זורק על השני חפץ, זה אלימות, זה משהו כאן בעייתי, זה אסור לעבור על סדר היום, ואם נעבור על סדר היום, אז מחר הוא אחד איזה, מה שקורה לו עלינו, בגלל חנייה שהוא לא מקבל, הוא יכול להציץ סכין על השני, כן? מאיפה כל זה בא? זה בא מגיל אפס שלא טיפלו בו נכון, אז זה גדל, אז למפלצת. אנחנו מדברים כרגע, ברוך השם, בגילאים הקטנים, לשים לב, לשמור, שלא נגיע חלילה למקרים
חלילה.
אוקיי, נכון, זה עוד, דרך אגב, זה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה, שכדאי לדבר על זה, שלא יהיה בבית משחק, לא במחשב, נגיד, יש במחשב, משחקי מחשב, שאחד תורף את השני ואחד יורה בשני, תמחקו את המשחקי מחשב האלה מהמחשב. אין, נגיד לילד, אנחנו לא משחקים, אבל זה במשחק, גם לא במשחק. על מה, על סמך מה אני בונה את זה? יש שיחה של הרבי דיבר לילדים, הוא דיבר על כך שילדים עושים הצגה לפני פורים. אז בהצגה חייב להיות דמויות של כל הדמויות של המגילה. אז הרבי מדבר שם שהילד לא ירצה להיות הדמות של המן. ואם יחפשו, יגידו, אבל צריך דמות של המן, אז שאף ילד לא ירצה להיות דמות של המן. אני לא רוצה אפילו במשחק לייצג את המן. זה הרבי דיבר
שם.
אין יורה באמן. אין יורה, אפילו באמן לא יורים. לא מרימים יד על אף אחד, אין כזה דבר. ובמילא גם לא במחשב, זה נקודה, הרבה הורים חושבים זה משחק מחשב, הילדים משחקים, זה מבלה להם את הזמן, פשוט צריך לעבור ולמחוק פשוט מהמחשב את כל המשחקים האלימים, זה חלק מהחינוך, הילד לומד, אין אלימות, אפילו לא במשחק. דבר נוסף, הילדים מקבלים צעצועים, יש רובים, אין רובים, גם לא בפורים, גם לא בפורים, לא, הילד יודע בפורים הוא מקים את המן, מקים את המן בכל דרך שהיא, לא באקדחים, בשום פנים ואופן לא. ברגע שעוקרים מהילד את הכלי הלימוד, אפילו במשחק, זה חודר לתודעה שלו. עד כדי כך שאם הילד יביא הביתה משחק שהוא קיבל פרס בבית ספר, והמורה ברוב חוכמתו, עם מרחאות או בלי מרחאות, קנה כל מיני משחקים כאלה, אז הכי טוב להגיד לילד ככה עם היד, עם הצד, בוא נזרוק את זה לפח, אבל קיבלת בבית ספר, מגיע לך, אנחנו נלך איתך לחנות של 2 שקלים ונקנה לך פרס חדש במקום, אתה לא תפסיד, אבל אין כאלה משחקים. פשוט מוקצה. זה מה שיגרום לנו לעקור את האלימות. אחרת, אם מותר אלימות במשחק קטן, אז למה שלא יהיה מותר אלימות ו... וכמו שרבי דיבר על לא לתת לילד לשחק בחיות לא טהורות. אם הילד ישחק עם דובי, אז הוא יקנה את המידות הרעות של הדוב. ככה רבי דיבר. אז אם צריך להוציא את הדובי שלא מאיים, הוא שחק על דובי קטן, אז תלכו לכל בית חבדי. אין דובי בבית. לא על הבגדים ולא במשחקים. לא דובי ולא שום דמות אחרת. לא חתול ולא עכבר. כל דבר שהוא לא טהור לא קיים. גם במשחקים כאלה. אם נלחם בעניין, בתופעה הזו, גם בדברים, במשחקים, אז אנחנו נצליח לאט לאט לעקור את האלימות מהילדים שלנו. ודאי? זה כן, זה ברור, זה דיברנו קודם. אם המורים, אם ההורים מתנהגים ככה, שהשם ישמור. אם ההורים מדברים עם הילדים בשפת הידיים, אז אין להם מה לצפות שהילדים לא ידברו בשפת הידיים. וזה, אמרתי, נקווה שזו לא הבעיה שלנו, אנחנו, אבל צריך להסכים. כן, הזכרנו את זה קודם. זה לא אלימות. זה לא סוג של אלימות, זה סוג של שהילד ילמד שזה לא שפה. אבל לא כשיטה קבועה, כי אז בזבזנו את העניין, אבל מותר, הילד מותר לקבל, כשהוא מכה את אחיו, אתה אגיד לו, אסור להקות. אבל לא להשתמש בזה באגרסיביות כל הזמן, כי הילד אומר, שוב, זה שיטה, זה דרך, זה סוג של שפה. צריך להרבות כמו שאמרתי, לראות למה הוא מכה את אחיו, לא אחזור על כל השיעור עוד הפעם, אבל ללכת לשורש העניין, ואם נפתור את שורש העניין, לא נצטרך.
ואם
נפתור את
זה שפי לא מכה ביד, מה עושים לך? זה משחק בשבילו.
יש לפעמים, נתן לך דוגמה בעניין אחר, ואולי זה יעזור גם בזה. לפעמים הילד לא רוצה, אמרנו לילד, לאסוף את המשחקים סוף היום לפני השינה, הוא צריך לאסוף את המשחקים. הוא לא רוצה לאסוף. אמרנו לאסוף, הוא לא רוצה לאסוף, הוא מתעקש. אז אומרים לו, אז בוא אנחנו נעזור לך לאסוף. לוקחים אותו, קצת לא נעים לו ביד, ועוזרים לו, ואז הוא אומר, תעזוב, תעזוב, אל תעזור לי, אני אסוף לבד. לפעמים צריך לעשות לו איזה טיפה, טיפה, קצת שלא יהיה לו נעים, אבל לא להגיד לו, בוא נרביץ לך, בוא נעזור לך לאסוף, הנה עכשיו ככה אתה תעצוע, ואז הוא יגיד, טוב, לא נוח לי שאתה עוזר לי, אני אעשה את זה לבד. אבל מה הוא יבין? שמה שאנחנו אומרים, אנחנו מתכוונים. עד הסוף. והכי חשוב, בעניין הזה, לא לרדת לרמה של הילדים. לא להרגיש נפגעים מהילדים. לפעמים אנחנו יורדים לרמה שלהם ומתחילים להרגיש שהילד פגע בי ואמר לי מילה, אז הוא נפגעתי ממנו, והוא אמר, הוא צחק עליי, ואז מה אני אגיד לו? ירדנו לרמה הזו, ואז בכלל, לא לשכוח, אנחנו ההורים, הם הילדים. אנחנו לא צריכים לרדת לרמה הזו ולא לאבד את הסמכות שלנו. ולא להיפגע מהאמרה של הילד, וגם אם הילד אומר לא כאב לי, אז צריך להגיד לו שהמעשה עצמו יותר כואב מהמכה של אמא, ואמא בכלל לא התכוונה להכות אותך, צריך הכל להראות לך, ולא נוהגים בצורה כזו, וממשיכים הלאה, לא להתפעל מה שהוא אומר, לא כל מילה חייבת תגובה, ולא כל דבר חייב להיות, כמו שאומר, מי האחרון שיסגור את המילה האחרונה, זה לא איזה, אנחנו לא נמצאים בהתגוששות כזו של... טוב, בכל אופן אפשר להרבות ולהרבות, אבל לא הגענו בכלל עדיין לפרק של כללי החינוך והדרכה, זה נשאיר כבר לשיעור הבא. ההקדמה הייתה יותר ארוכה מהעניין עצמו, אבל זה בכל אופן נושא מאוד מאוד חשוב, ואולי צריך להוסיף בזה עוד צדדים נוספים, שבפעמים הבאות אני אסוף עוד דוגמאות ועוד רעיונות סביב זה, כי באמת זה נושא ש... מה לעשות, אנחנו חיים סביבה, חיים בקהילה ורואים... מה קורה, והעניין כואב שיש מצב כזה, בין אם זה בנושאים בהסעה, בין אם זה, לא צריך להיכנס לכל הדוגמאות, ורואים שילדים משתמשים בשפה הזו, וזה מאוד כואב שלא מטפלים בזה, וצריך לטפל בזה, זה לא צריך להיות, צריך לעקור את השפה הזו מהלקסיקון הביתי והקהילתי ובכלל היהודי, לא להרים יד אחד על השני. אני זוכר שלפני תפשין מם ג' לפני 30 שנה, היה מקרה של אלימות מאוד קשה של קבוצת יהודים שעיקו, ואפילו יותר מזה, שניים שעסקו בהפצת חסידות. היה בניו יורק, ארצות הברית. אחד מהם זה הרב וכטר, הידוע, המשפיע שנמצא היום בקריית מלאכי, נחלת הר חב"ד. לא תפסו אותו, גזזו לו את הזקן, ועיקו אותו מכות נמרצות, הוא שכב בבית רפואה. השני היה רב פיני יקוף, הוא משפיע עד היום בעולי תורה, הוא גם קיבל מכות נמרצות. הרב התייחס לזה בפעמיים או שלוש בהתוועדויות ברבים בצורה מאוד 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 חריפה, על המושג הזה של הרים יד, ואיך יכול להיות כזה דבר, ודיבר על אלה שהרימו יד, שאיך הם צריכים לבוא לבקש מחילה, ממש בצורה מאוד מאוד כואבת, דפים שלמים מודפס, מה שהרב דיבר על הנושא הזה של אלימות שקרתה. אלימות זה דבר שאני זוכר שהיה פעם ב-770 בחורים, קרה איזה מקרה שמישהו הרים יד, אז בדולרים הרבי קרא למנהל הישיבה הרב דוד רסקן עליו השלום, וביחד, אם אני לא טועה, יבדל לחיים טובים הרב קרינסקי, הוא קרא לשניהם ואמר להם שיבדקו מי הבחורים שעשו את זה, ושהבחורים שעשו את זה שישלחו אותם ישר לבני ברק. איך הרב אמר? שלא יהיה הרמת יד. הרבי מאוד מאוד בתוקף דיבר, הרמת יד זה דבר לא שייך, לא צריך שבכלל יהיה במחוזותינו כזה מושג שמרימים יד, אבל אם לא מטפלים בקטן, הוא צומח לגדול, אין מה לעשות. אז בואו נעצור את זה בקטן בזאת השם.
יש שני ילדים גדולים שהם מפתחים במושג במפתקים האלה, ואני לא מסכימה והחרמתי להם שם.
אז קודם כל, תדאגי, כמו שמה שעשית עשית טוב, שבבית אין את זה. ב' את יכולה לתת להם תחליפים. אתם מביאים משחקים עכשיו, בואו יקחו משחקים אחרים, רק לא המשחקים האלימים. ולהסביר להם למה לא. לדבר איתם, ילד מבין. משחקים אחרים, זה לא עכשיו. זה שאת אומרת שהוא הולך למקום אחר, זה קורה הרבה פעמים, וכולנו, אף אחד מאיתנו לא תמים, ויודע שהילדים שלנו מסתובבים עם הרבה ילדים אחרים, ושומעים דברים ורואים דברים, ולפעמים הם עושים דברים וכן הלאה. אנחנו לא יכולים לשלוט עליהם ב-24 שעות של היממה, אבל אנחנו צריכים לחנך אותם מה הדרך הנכונה. ואם הם ידעו, בבית שלנו זה לא קיים. לא קיים. לפעמים, גם אם את יודעת מה קורה במקום אחר, אם זה כבר ילדים גדולים שאת לא יכולה לשנות, אז תהי, כמו שאמרו מישהו, חצי עיוור. לא עלינו, אבל לא לראות הכל. לא כל דבר חייב תגובה. כאילו לא ידענו, לא ראינו, ואז לא הסכמנו לזה, ואנחנו בין כוחו נגיב, אז לא ניכנס למערבולת של מלחמה, אז עדיף לא להיכנס לזה מלכתחילה. אבל לפחות בבית אין דבר כזה. ולפחות להציל את הילד הקטן יותר, שהוא לא יתרגל לזה וכן הלאה. בבית זה לא קיים, זה דרך נכונה. אם היה אפשר למצוא להם תחליף, ושלא יצטרכו ללכת למקום אחר, אז ודאי יותר טוב, לא צריך חלילה שהם יוכלו למקום אחר. צריך לדעת איך להגיד את הלא, עם איזה מנגינה להגיד את הלא. בסדר, שיהיה בשורות טובות, והמשך יבוא בעזרת השם.